שלום, והיום בפרק השלישי בסדרה בת ארבעה פרקים על חוקת החירות של פרדריך הייק, אנחנו דנים עם דוקטור סגי ברמק על הקשר שבין שלטון החוק לבין חירות. בפרק זה הגדרנו גם מהו שלטון החוק וגם כיצד הוא תורם לחירות של כולנו וליכולת שלנו להתנהל במדינה חופשית תוך גבולות מוגדרים ולא שרירותיים. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום סגי.
שלום תמיר.
אז היום אנחנו בפרק השלישי בסדרה שלנו על הספר החשוב חוקת החירות, ואנחנו הפעם נבטיח וגם נקיים ונדבר על שלטון החוק. נשמע שזה משהו שבכלל לא קשור, לא לספר על חירות, לא לליברליזם. מה הקשר בין שלטון החוק לבין ליברליזם?
אפשר לתקוף את הנקודה הזאת משני כיוונים. בוא נתחיל דווקא מהמקום של הייק עצמו, אוקיי? אז אם תחשוב על זה, מה לכלכלן ולכתיבה על משפט? ולכאורה זה איזושהי חידה, כן, שאנחנו צריכים להסביר. זה נכון לגבי כל הכתבים של הייק. באופן כללי, אם לא הזכרנו את זה, אז באמת זה אולי המקום להזכיר את זה, כן, שעצם הכתיבה של חוקת החירות צריכה להפתיע אותנו, כן, כי בסוף זה הוא לא ספר כלכלי, אבל זה ספר שנכתב על ידי כלכלן, וזה ספר שהפוקוס שלו, לפחות בחלק השני, הוא באמת על מושג שלטון החוק. והתשובה היא מהפרספקטיבה של הייק, שיש הרבה מאוד קשר בין ליברליזם בכלל לבין סוגיות של חוק בפרט. ואני אנסה להסביר את הקשר הזה באופן הבא. אם נחשוב שנייה על איך הייק מבין את הסדר הכלכלי, ובאמת כל הבסיס ההגותי של הייק נשען על האופן שבו הוא מבין את כלכלת השוק, אנחנו נראה שלמעשה הייק שואל את עצמו את השאלה הבאה. אוקיי, אם הסדר הכלכלי פועל כפי שאני מבין שהוא פועל, כלומר, אם הסדר הכלכלי מבוסס על מציאות של ביזור רדיקלי של ידע, וקיומה של יד נעלמה שמובלת למעשה, כן? כלומר, מציאות שבה שחקנים שונים מובלים על ידי מנגנון המחירים, וככה מצליחים ליצור סדר ספונטני שמטיב עם הרווחה של הכלל. אוקיי, אז אם ככה זה עובד, איזו מסגרת פוליטית, חוקית וחוקתית, אני צריך, כן, שתבטיח את הפעילות האופטימלית ביותר, כן, של אותו סדר כלכלי, וזה למעשה מה שמוליך את הייק, לבדוק ולבחון סוגיות של שלטון חוק, כן? סוגיות, אגב, שעניינו ליברלים אחרים, מכיוונים אחרים, כן? למשל, מכיוונים של צדק, מכיוונים של זכויות, מכיוונים של תועלת, וכו' וכו' וכו'.
האמת היא שזה גם עוד קשור, כי אי אפשר לקיים שום סדר חופשי בלי חוק. כבר דיברו על זה הוגי המנה החברתית, דיברנו על זה בשיחה הקודמת עם דוגמה של משחק כדורגל, שיש בו מלא מלא כללים, אבל בכל זאת אנחנו מרגישים שכן נותנים לקבוצות לשחק. לעומת זאת, אם לא היה שום כללים, אז לא היה אפשר לשחק בכלל, גם כי כולם כנראה משתמשים באלימות מופרזת, ופשוט לא היה מתקיים שום משחק. והמטרה שלנו בשיחה הזאת זה בעצם לנסות להגדיר מהו חוק, נקרא לזה, שעומד בכללי שלטון החוק, כלומר שהוא חוק ראוי, שהוא חוק שתואם את המסורת הליברלית ומאפשר את קיומה, ומהו חוק שבעצם הוא חוק בעייתי ובעצם מדרדר אותנו למצב שבו המדינה שולטת ולאזרחים אין סיי, או נקרא לזה, אין להם יכולת להסתמך על משהו קבוע שינחה את הפעילות שלהם, ממש כמו בניגוד למשחק כדורגל. ואני אקריא כאן איזשהו ציטוט של ג'ון לוק, שהוא פותח את כל החלק בספר שהוא עוסק בו בשלטון החוק, בציטוט הזה, ולפי דעתי זה יהיה משהו שיעזור לנו עם הדיון שלנו. זה מעמוד 158. הנה, אין תכלית החוק לבטל את החופש או להגבילו, אלא לשמור עליו ולהרחיבו. כי בכל מצבהם של יצורים נבראים שיכשרו לחוקים, באין חוק אין גם חופש. כי החירות פירושה שהאדם חופשי ממעצור ומאלימות מצד הזולת, ודבר זה אינו אפשרי במקום שאין חוק. וטועים אומרים שהחירות פירושה שכל אחד זכאי לעשות את הישר בעיניו. כי מי יכול היה להיות חופשי אילו אפשר היה לכל אדם אחר לנהוג, כלפיו ככל העולה על רוחו. האדם בן חורין הוא, כשאפשר לו לערוך ולכוון כחפצו את גופו, את מעשיו, את נכסיו ואת כל קנייניו, ככל שמתירים החוקים שהוא כפוף להם. וכשאינו כפוף, אפוא, לרצונו השרירותי של הזולת, אלא נוהג באופן חופשי על פי רצון עצמו.
אז באמת, אני חושב שהציטוט הזה מדגיש משהו שכמובן, כמובן שהייק דגל בו, כן, וגם כל הליברלים במסורת שלו, באמת ששוב, החופש שלהם הוא חופש תחת שלטון החוק, ואיזשהו, לא מדובר פה באיזשהו חופש מטאפיזי, או במילים אחרות, לא מדובר פה באיזושהי מציאות שבה כל פרט יכול לעשות מה שהוא רוצה, רק כי הוא רוצה לעשות אותו, כן, מבלי שהוא כפוף להף מגבלה כזאת או אחרת. בסוף השאלה של הייק, כן, שאלה מאוד פרקטית. איך אני יוצר מסגרת של חוקים שמאפשרת לאנשים שונים לנצל רווחים מסחר ורווחים מיזמות? בסדר? כלומר, איך אני מאפשר לאנשים שונים לפעול על פי הידע המקומי, הסובייקטיבי והייחודי שלהם, כך שהם יוכלו לשפר את מצבם, בסדר? מבלי שאנשים אחרים יוכלו לפגוע בהם, להציק להם, למנוע מהם לעשות את הדבר הזה, ולמעשה זה הכל חוזר לשאלה הסמיתיאנית. כלומר, אם אנחנו הולכים אחורה לאדם סמית, כן? או אפילו, או אפילו, אפילו לג'ון לוק, אבל אני חושב שהדגש פה הוא אצל סמית, כן? זה, איך אנחנו באמת חושבים על חוקים מטיבים? כלומר, איך אנחנו מייצרים את אותה מסגרת חוקית, באמת שתאפשר לאנשים השונים לשפר את מצבם כפי שהם רואים לנכון, בצורה החלקה ביותר. ומה שמעניין פה, זה שגם סמית, גם הייק, גם אחרי המסורת הזאת, שים לב, הם לא עושים רק כלכלה, הם עושים כלכלה פוליטית. כלומר, ברור להם שכל סוגיה כלכלית, כל היבט כלכלי, יצטרך לקבל ביטוי, מענה, הולם, כן, מבחינת הפוליטיקה, ולכן יש פה שאלה מאוד מאוד חשובה, כן, איזה חסמים אנחנו שמים, למשל על פוליטיקאים, כן, או מה אנחנו מאפשרים או לא מאפשרים לגופים נבחרים או לגופים שופטים לעשות.
אז אנחנו נלך על פי הסדר של הייק בספר, והאמת היא שאנחנו בפרק הזה נעשה איתו קצת עוול, ואנחנו ממש ממליצים לקרוא את הספר. כי בפרק הראשון הוא קורא לו ראשיתו של שלטון החוק, והוא בעצם מנסה לתאר מה אנגליה תרמה לשלטון החוק. אפשר לקרוא לזה ה-Habeas Corpus, וכל הדברים הטובים והיפים שהגיעו מהמסורת האנגלית. ועל הפרק הזה אנחנו נדלג, פשוט מטעם הקיצור של הפרק. אבל אנחנו נדלג לפרק שהוא באמת מאוד מאוד רלוונטי, לחוקה שקיימת עד היום, כבר כמעט 250 שנה, זאת החוקה האמריקאית. ולגבי החוקה, אז בעצם הוא אומר ש... יש תרומה אמריקאית מאוד מאוד משמעותית, והפרק הזה מתחיל בעמוד 171, ואני אקריא פה עוד ציטוט מהלורד אקטון, שהוא כמובן אמר שכוח משחית וכוח מוחלט משחית באופן מוחלט, אבל הציטוט הזה נראה שהוא הגיע ממש מהימים האלה 2022, ולא מאיזה שהם ימים של המאה ה-18 שבהם הוא חי. נדמה היה שאירופה אינה מסוגלת להיעשות מעון למדינות חופשיות. הרעיונות הפשוטים שחייבים הבריות לעסוק איש בענייניו, וכי האומה היא הנותנת את הדין בפני יושב מרומים על מעשה המדינה, רעיונות שכיננו מכבר בלבבותיהם של הוגי דעות מבודדים, והם מוסתרים בקרחי פוליו לטינים, מאמריקה הם פרצו ככובש של העולם, שאותו היו עתידים לשנות מן הקצה אל הקצה, תחת הכותרת זכויות האדם. אז הוא אומר כאן כמה דברים מאוד מעניינים. דבר ראשון, שהמשפטים האלה שאנחנו שומעים בתקשורת היום, האם אנחנו רוצים כחברה שיהיו עניים? האם אנחנו מוכנים כחברה שהחינוך בישראל ייראה כך וכך? זה בדיוק הרעיונות האלה שהלורד אקטון מצביע עליהם. שבעצם לא אתה נותן דין בפני אלוהים, אלא האומה נותנת דין בפני אלוהים, אבל מחליפה את המילה אומה, את המילה אחרת שהיא המדינה. והמדינה היא בעצם איזשהו גוף בירוקרטי, והשאלה היא האם באמת הוא הגוף שאחראי על המעשים, או האדמה יחיד אחראי על מעשים, נגיד עכשיו שהיה זה התפרויות בשייח ג'רח, אז האם זה אשמת המדינה, או אם זה אשמת היחיד שזרק אבנים? וזאת אחת השאלות הפוליטיות הכי גדולות בעולם. האם בעצם אנחנו צריכים לדאוג לזה שהאזרחים יישאו באחריות, או אם יש פה איזה משהו כולל ומשהו מקיף שהוא נושא באחריות? ודבר השני שהוא אומר שהוא מאוד מעניין, זה הכותרת הזאת שנקראת זכויות אדם, שבעצם אירופה השתלטה על העולם בקולוניאליזם, אבל מי שבאמת לקח את הרעיון הזה של זכויות האדם לכלל האנושות, זה דווקא ארצות הברית. אמנם הציטוט הזה לא קשור לרעיון החוקה, אבל הוא מאוד חשוב לנו להמשך הדיון.
אני אגיד אם באמת תתמקד בפרק הזה, כן, וזה פרק מאוד חשוב בעיניי, כי בואו שנייה נשאל את השאלה של אייק, אוקיי, ומהי באמת התרומה של האמריקאים למושג שלטון החוק. וכדי להבין את זה, אנחנו באמת צריכים שנייה לחזור למלחמת העצמאות האמריקאית, בסדר? ושנייה להסתכל על המאורע המאוד מאוד מעניין הזה. הרי כנגד מי האמריקאים מחו, אם שנייה נחשוב על זה, בסדר? כלומר, נכון, כולנו מכירים את המשפט, אין מיסוי ללא ייצוג. אבל למעשה, מי הגוף שכלפיו האמריקאים ביטו את הקובלנות שלהם? והתשובה היא, כן, זה הפרלמנט האנגלי. וזה משהו מאוד מאוד...
כלומר, הם עדיין נשארים נאמנים למלך.
כן, למעשה בחלק מהמקרים, חלק מהאבות המייסדים, עוד לפני שהם החליטו שהצעד הוא היפרדות, באו למעשה למלך, זאת אומרת, אחד מהטענות הייתה, אנחנו בכלל כפופים למלך ולכתר ולא לפרלמנט האנגלי. אבל הטיעון הוא, כן, הטיעון האמריקאי הוא שהפרלמנט האנגלי, הפרלמנט, בית הנבחרים, נוהג באופן שרירותי. עכשיו, זה משהו מאוד מאוד מוזר, אם שתחשוב על ההיסטוריה האנגלית. כל ההיסטוריה האנגלית, כן, היא הרי מאבק בין המלך מצד אחד, כן, נכון, מלוכה בחסד האל, סוג של הסטיוארטים.
שהוא רע.
כן, שהוא רע.
לא, כאילו, אני אומר, במסורת האנגלית המלך הוא רע,
כן.
והפרלמנט הוא טוב.
כן, עכשיו, למה הפרלמנט הוא טוב? כי הפרלמנט הוא זה שלכאורה מבטיח את החירות של העם, כן, את החירות של האזרחים. באו האמריקאים ואמרו, תקשיבו, זה יפה מאוד שהגבלנו את המלך, אבל למעשה יש לנו פה פרלמנט שנוהג בצורה שרירותית. ולכן מה שהאמריקאים יעשו כשהם יקימו את הממשל שלהם, נכון? וזה פה ההבדל הקרדינלי בין צורת השלטון האמריקאית לבין צורת השלטון הבריטית, נכון? צורת השלטון האנגלית, העיקרון שלה זה עליונות הפרלמנט. זה הפרלמנט הוא עליון.
כן, גם דרך אגב, אהרון ברק מצטט במאות מקומות לאורך הכתבים שלו, לאורך פסקי הדין, שבעצם הכנסת היא ווסט מינסטר מצד אחד, זאת אומרת היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, שום דבר לא קובל אותה, ומצד שני שהיא כן יש דברים שקובלים אותה, בכך הוא בעצם סוג של תלמיד של המסורת האנגלית, שאומרת הפרלמנט מצד אחד הוא יכול לעשות כל דבר, מצד שני יש איזושהי מסורת של המשפט המקובל, או מסורת של כל מיני עקרונות, שעליהם מיוסד את כל השיטה, ומשם הוא מביא את כל הרעיונות האלה שלו.
אם תקרא אבל נניח משפטנים אנגלים דגולים, נניח דייסי מהמאה ה-19, כן? הוא בא ואמר, אין חוק מעל הפרלמנט שלנו. גם החוק המקובל, אם הפרלמנט מחליט שהוא משנה תקדים עכשיו, התקדים הזה ממש מתבטל. בסדר? עכשיו, שוב, הפרלמנט האנגלי, הוא מורכב משתי בתים, בסדר? כלומר, יש פה, נניח, אפשר להצביע על איזונים ובלמים מבניים.
מוסדיים,
כן, אבל בסוף, כן, יש תלויות הפרלמנט. מה שהפרלמנט מחליט זה...
כנראה לגבי הכנסת.
בדיוק. גם אצלנו הכנסת. עכשיו, באים האמריקאים ואומרים, אוקיי, אנחנו ראינו שבית הנבחרים, כן, יכול לדכא לא פחות מכל זרוע שלטונית אחרת, ולכן אנחנו נקים משטר שבו אין עליונות הפרלמנט, אלא יש את עליונות החוקה. בסדר? ולכן, אצל האמריקאים, אוקיי, המסמך העליון הוא החוקה, היא החוקה, והחוקה למעשה תגדיר מה כל זרוע שלטונית יכולה לעשות, כולל הפרלמנט. ולכן, אם תסתכל למשל חלק 1, סעיף 8, החוקה מפרטת בצורה מאוד מאוד מדוקדקת מה הפרלמנט יכול לעשות ומה הפרלמנט לא יכול לעשות, ואני אצביע על מה שבעיניי אולי זה המשפט הכי חשוב בפילוסופיה הפוליטית, על התיקון הראשון לחוקה. נכון, הרי מה התיקון הראשון לחוקה אומר? שים לב, Congress shall make no law. זה משפט מהפכני, תחשוב על זה. כן, אנחנו מכריזים שיש חוקים שהפרלמנט לא יכול לעשות. במקרה האמריקאי, כן, הוא לא יכול לפגוע בחופש העיתונות והביטוי, והוא לא יכול למסד דת מדינה, כן, וכו' וכו' וכו'. ולכן, מה שמאפיין למעשה את צורת החשיבה של האבות המייסדים, וזה באמת התרומה שלהם לעיקרון של שלטון החוק, כן, זה ששלטון החוק הוא לא שלטון החקיקה, אלה הם שני דברים שונים לגמרי, אוקיי? לא כל חוק שבית הנבחרים מעביר עולה בקנה אחד עם עקרונות שלטון החוק, ולמעשה בית הנבחרים עצמו כפוף לאותם חוקים כלליים, כן, שאנחנו נגלם אותם, לצורך העניין במקרה האמריקאי, כן, בחוקה מסוימת.
אפשר להגיד שהאמריקאים גילו ראשונים, או באמת אי אפשר להגיד שהם היו ראשונים, כי הם התבססו למדינאים והוגים קודמים להם, הם הבינו שהמסורת הזאת, שהיא סתם מסורת מעורפלת, שיש לה פרשנים מוסמכים יותר, כמו קוק וכמו דייסי וכמו לורד אקטון וכאלה, אנשים רבים וטובים, זה לא מספיק טוב. אנחנו רוצים לנסח במשפטים פשוטים וברורים, מה מגביל את הפרלמנט, ומה לא מגביל את הפרלמנט, איפה הוא חופשי לעשות, ואיפה הוא לא חופשי לעשות, איך מתקנים את המסורת, ואיך לא מתקנים את המסורת. ובאמת, בזה שהם הצליחו לעשות חוקה, עם כאלה סדרים מורכבים וקשים לשינוי, הם גרמו לזה שהמשפט האמריקאי של היום, הרבה יותר קרוב למשפט האנגלי של לפני 200 או 300 שנה, מאשר המשפט האנגלי של היום.
כן, אין ספק. עכשיו, שוב, אפשר להתווכח על, האם הניסוי האמריקאי הצליח או לא הצליח, והאם באמת הם הקימו חסמים שהם באמת מצליחים לבלום, כן, השפעות של רוב כזה או אחר, ואפשר גם להצביע על שינויים מסוימים, כן,
בפרשנות.
כן, זה נורא מעניין, אני חושב שזה גם מראה עד כמה תרבות פוליטית חשובה, כי אתה רואה את האנגלים, כן, שיש להם נניח את אותם מוסדות, אבל כשהמוסדות האלה נשענים על תרבות שמשתנה, כן, ועל עולם רעיונות שמשתנה, אז אתה יכול לראות את הגמישות המאוד מאוד גדולה שלהם, כן, בנוגע להחלטות ולפרשנויות שלהם.
אז אולי נסכים לדבר הבא. בכל מקרה, התרבות הפוליטית, כלומר, מה העם חושב, מה הריבון בעצם מרגיש, חושב או רוצה שהמדינה תעשה בשבילו, יותר חזק מאשר כל חוקה וכל מסורת. על זה אפשר להסכים, נכון?
זה נכון בטווח הארוך. ואני חושב שבטווח הקצר, כן, זה עדיין מציב הרבה מאוד חסמים, כן, שהיית רוצה שהם יהיו, כן, לעומת אלטרנטיבה שבה הם לא קיימים. כלומר, זה טיעון נורא מפורסם.
אני בעצם אומר את הדבר הבא. אוקספורד יותר חשובה מבית המשפט העליון. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
אני מסכים עקרונית, אבל בטווח הארוך. אז אני מסכים שבטווח הארוך מה שחשוב זה הרעיונות. וחד משמעית, אם 99% מהציבור ירצו לרצוח את כל הג'ינג'ים, אז וואלה, אני מסכים שהחוקה אולי לא תצליח למנוע לא תצליח למנוע את זה מהם, ולכן זה מאוד מאוד חשוב, כן, איזה מוסדות מחנכים את האנשים, כן, האם לסנוע או לא לסנוע ג'ינג'ים. אבל אם תחשוב על זה ככה, כן, ברוב הפעמים אתה לא תהיה במציאות שבה 99% מהאנשים רוצים לרצוח את כל הג'ינג'ים, וסליחה על המאזינים הג'ינג'ים, אלא אתה תמצא נניח שליש מהציבור או סיעה מהציבור שרוצה לעשות את זה. וברגע שאין לך הגמוניה מוחלטת של רעיון מסוים, פה יש הרבה מאוד מקום לחסמים המוסדיים, גם אם לא למנוע נניח את מה שאולי אי אפשר למנוע, אבל לפחות לעכב את זה, כן? או לעדן את זה, או לשים מקלות בגלגלים.
אוקיי, אז מכאן אנחנו נתקדם טיפ-טיפה, אחרי רעיון החוקה, שהבנו שהיא משהו שבעצם מגביל את העם לעשות כל העולה על רוחו. אנחנו רואים היום בתהליך של הרכבת הממשלה, בתהליכים כאלה ואחרים שקשורים לקואליציות שמתהוות, יש הרבה מאוד כוח לסיעות מיעוט, או הרבה מאוד כוח לעם באופן כללי, לשנות את כל הסדרים המוסדיים שלנו מקצה לקצה, בהסכמים הקואליציוניים האלה והקודמים והקודמים קודמים והקודמים קודמים קודמים שונו כמעט כל חוקי היסוד הכי משמעותיים, שאם הייתה למדינת ישראל חוקה אז היינו אומרים שחוק יסוד הכנסת הוא ודאי חלק מהחוקה, אבל חוק יסוד הכנסת משתנה כל קואליציה, כי פתאום יש ממשלה ואז יש ממשלה פריטטית, ואז יש ממשלה פריטטית לא עם גנץ ונתניהו אלא עם לפיד ובנט, ואז ההסדרים שוב משתנים ושוב משתנים ושוב משתנים. ו הרעיון הזה של החוקה בעצם אומר, בוא נגביל את הפוליטיקאים מלממש את התמריצים שמנחים אותם, כי בסופו של דבר זה לא שפוליטיקאים טיפשים, זה שיש להם תמריצים אחרים. אני אתן רגע דוגמה מהבוקר. הבוקר ניסינו לשנות את הסידור של הפרקים בפודקאסט, ככה שיהיה כתוב על כל פרק ופרק מה המספר שלו, כדי שיהיה קל להתמצא. אז מי שעזר לי, המתנדב שעזר לי בדבר הזה, אמר איזה יופי שבפודקאסט על משמעות עושים פיילוט ורואים את ההשפעה של שינוי, עושים נגיד 4 פרקים, רואים איך זה משפיע, איך זה נראה בגרפיקה, ורק אז ממשיכים. כמה חבל ששאשא ביטון לא עושה ככה. אז אמרתי לו, שאשא ביטון לא טיפשה. היא פשוט יודעת שהיא תהיה פה בתור שרת חינוך למשך חצי שנה, שנה, אולי שנתיים במקרה הטוב, ולכן היא לא עשתה פיילוט עם כל הרפורמה הזאת של הבגרויות, לא בגלל שהיא טיפשה, לא בגלל שהיא לא יודעת איך לעבוד, לא בגלל שאין לה דוקטורט בניהול מערכות חינוך, יש לה את כל הדברים האלה. מה שחסר זה התמריצים. אתה רוצה להתייחס?
כן. אם אנחנו מסתכלים על הכתיבה המאוחרת יותר של אייק, שבה הוא ממשיך לפתח את מושג שלטון החוק, אז למשל בטרילוגיה שלו, חוק, חקיקה וחירות, אז הוא מצביע למעשה על שתי בעיות שאיתן הדמוקרטיה צריכה להתמודד. אז מצד אחד, נכון, ופה שמת דגש בחוקת החירות, יש את הבעיה, נקרא לזה, של הריצות הרוב. כלומר, איך אני מונע מרוב לא מפוקח לקבל החלטות רעות מאוד, גם לעצמו בטווח הארוך, אבל גם למיעוטים. זו בעיה אחת. אבל יש גם בעיה שנייה בדמוקרטיות, שהאייק הגיע למסקנה שהיא הרבה יותר שכיחה, והרבה יותר קשה להתגונן מולה, וזה איך אני מונע מקבוצות מיעוט שהן נורא נורא מאורגנות מלנצל את התהליך הדמוקרטי בכדי לקבל הטבות מרוכזות ולהשית עלויות מבוזרות. ולמעשה אולי אני קורא לזה חוק הטבע של הדמוקרטיה, בסדר? הטבות מרוכזות עלויות מבוזרות. ולא בכדי, שוב, אפשר לראות את זה מאוד מאוד יפה אצלנו, כי בגלל שהשיטה אצלנו מורכבת למעשה מבניית קואליציות, יוצא בקלות מצב שבו כדי לקבל את התמיכה של מפלגה מאוד מאוד קטנה, שהדעות של החלוטין לא מייצגות את הרוב.
נגיד כן? בנט, או נגיד יהדות התורה, או צדת הדתית, כן, או כן. כל מפלגה.
בדיוק, אתה צריך להביא להם משהו, נניח, אתה צריך להביא להם את היכולת לקדם מדיניות ציבורית בתחום X.
נגיד פטור מגיוס.
למשל.
תקציבים לישיבות.
או תמיכה בפרוטקציוניזם כלכלי. כן? למרות שאם היית שואל את רוב הציבור, אם אתם רוצים את המדיניות הזאת, התשובה שלו הייתה חד משמעית לא. ולכן זה משהו שוב מאוד מאוד חשוב להבין. אני תמיד אומר לתלמידים שלי, שהצבעה בפרט וקואליציה פוליטית בכלל, זו דרך מאוד 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 לא מוצלחת לשקף ולתמסר העדפות פרטיות. במילים אחרות, אנחנו מדברים על דמוקרטיה ייצוגית, כן? דמוקרטיה שלכאורה מייצגת את הרצון של מי שהלכו והצביעו לכנסת. עכשיו, זה כמובן נכון בתחומים מאוד 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 מובהקים. בסדר? אז אם ניקח את המקרה שלנו, אין שום ספק שמה שהניע הרבה מאוד מצביעי ימין להצביע לליכוד נניח, או למפלגות אחרות בגוש הימין, זה הרצון לחולל רפורמה במערכת המשפט. אז פה הייתה נניח, פה הייתה העברה מוצלחת של דעות נניח, או שיחה של העדפות. אבל בכל שאר הנושאים, ממש אין לך את זה. כלומר, אין לך מושג מה הרוב רוצה, ויותר מזה, גם אם ניקח ספציפית את המקרה של רפורמות במערכת המשפט, אז קיבלת סיגנל או קיבלת איתות שאנחנו רוצים שינוי, אבל איזה שינוי, כן? זה לחלוטין פתוח לנכון, תן וכך פוליטי. כלומר, הבוחר לא אמר לך איזה שינוי הוא רוצה לראות. ולכן אנחנו רואים לא אחת ולא פעמיים, הרבה מאוד הצעות חוק או מדיניות שמשרתות באמת אינטרסים מאוד מאוד צרים, וההחלטות האלה משיטות עלות, כן, מבוזרת על הציבור הרחב, אבל בגלל שזו עלות נורא נורא קטנה, ובגלל שקשה מאוד לארגן בצורה אפקטיבית מיליוני אנשים, אתה רואה את ההמונים, מה שנקרא, זורמים עם זה. ולכן, שוב, יש לנו פה שתי צרות שאנחנו צריכים איכשהו להתמודד איתם בכל מה שנוגע לצורת השלטון הדמוקרטית.
אז אם נקשר את זה לרעיון של הפרק, בעצם הרעיון יגיד, אנחנו צריכים איזושהי חוקה, שנקבעת באיזשהו זמן של שעת כושר, אחרי באמת דיון ציבורי אינטנסיבי, שקובעת הסדרים שיגביל אותם חוקק, ממימוש כל הפנטזיות שלו, שהן פנטזיות רגיעות. כרגע הוא צריך את זה בספטמבר, ננה, כדי לפתור איזשהו משבר כזה או אחר, אז מבטרים לאיזו קבוצה סקטוריאלית. והחוקה מונעת את המימוש של הדברים האלה, ובעצם שומרת על מסגרת חוקתית, שמאפשרת לנו לחיות כאזרחים חופשיים בתוך דמוקרטיה. הדמוקרטיה היא תמיד סכנה לשלטון החוק, הנה ציטוט, הנה כותרת, אם הייתי פוליטיקאי זה גם היה כותרת. אז בוא נתקדם קצת. יש לנו עוד ציטוט מעמוד 189 שהוא מאוד מעניין והייתי שמח שנדון עליו, זה בעצם הסכנה של השוויון לשלטון החוק. יתר על כן, מאז החלה המהפכה, הועמדו עקרונות היסוד של השוויון בפני החוק בסכנה בשל הדרישות החדשות של מבשרי הסוציאליזם המודרני, שדרשו שוויון בפועל ולא סתם שוויון בזכויות. זאת אומרת, היינו שתי רעיונות, רעיון אחד שנקרא שוויון בפני החוק, ורעיון שני שנקרא שוויון בתוצאות. נגיד שוויון בפני החוק, זה האם אישה יכולה להיבחר לבית המשפט העליון? התשובה היא כן, וזה כאום קרה. שאלה שנייה זה, האם מספר השופטים והשופטות הוא מספר שווה? כל עוד הוא לא שווה, אז אין בעצם שוויון.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
זהו, אז מושג השוויון, שהייק מחזיק בו הוא באמת שוויון בחופש, או שוויון בחירות, שהביטוי של הדבר הזה הוא באמת שוויון בפני החוק. ולכן הייק רוצה מציאות שבה יש חוק אחד לכולם, כן, חוק עיוור צבעים, וזה גם באמת המושג הסטנדרטי והמסורתי של איך ליברלים מבינים, את החוק. ההתנגשות או המתח מתחיל, כן, ברגע שסיעה מסוימת של אנשים רוצה לחולל שינוי חברתי, כן? זה יכול להיות למגר את העוני, יכול להיות לצמצם משוויון, יכול להיות להעניק שוויון מגדרי או שוויון קבוצתי או כל מיני כאלה. ואז, איך אני יכול לעשות את זה? אז תשובה, אני יכול להעביר חוק, כן? צורך העניין שמעניק העדפה מתקנת. מה שהייק הצביע עליו כל הזמן, זה שאפשר כמובן לעשות את זה, אבל אם אנחנו נעשה את זה, המשמעות היא שלמעשה אנחנו פוגעים בשלטון החוק. למעשה, החוק מלהיות מסגרת שמאפשרת לאנשים לרדוף כל אחד אחר הטוב שלו, החוק הופך להיות לאינסטרומנט, לכלי, בידה של סיעה מסוימת, להגשים את האידיאלים שלה. ואז גם מתחילה תחרות על מי יחזיק בכוח השלטוני, כדי לנצל, כן, את החוק, כדי לקדם את האינטרסים, כדי לקדם את האינטרסים הפרטיים שלו. כן? ולכן, כל ניסיון להגשים שוויון חברתי, כלכלי, אתני, מגדרי, you name it, כן? כל ניסיון כזה, חייב למעשה לחתור תחת ולפגוע בשלטון החוק.
אז כשהייק אומר את הביטוי שלטון החוק, הוא לא מתייחס לשלטון החוק הקיים, הוא מתייחס לשלטון, נקרא לזה, החוק הראוי, או שלטון החוק לפי הכללים שהם קיימים בכל מדינה ומדינה, או שלפחות ראוי שמתקיימו בכל מדינה ומדינה שקוראת לעצמה ליברלית, ולא החוק הקיים במדינת ישראל על פי הסתרים הקואליציונים של 2022. ואני, בשביל לבסס את השיקוף הזה, ניתן ציטוט נוסף מעמוד 199. מהפרק שנקרא הערובות לחירות היחיד. מובן ששלטון החוק יוצא מהנחה של חוקיות גמורה, אבל אין די בזה. אם יחקק חוק המעניק לממשלה סמכות בלתי מוגבלת לנהוג כרצונה, יהיו אמנם כל מעשי החוקיים, אך ודאי שלא יעשו במסגרת שלטון החוק. אנחנו בעצם רואים את החוק הזה כמובן בגרמניה הנאצית. חוק ההסמכה. היטלר עלה לשלטון, ואז אמר לפרלמנט, טוב, פרלמנט אתה מיותר, גם ככה יש לי רוב מוחלט בפרלמנט, אני פשוט יאפשר לעצמי, להיטלר, לעשות כל חוק על ידי הממשלה. והוא אומר שהדבר הזה, הוא נוגד את שלטון החוק. שימו לב, הייק, כמי שאמון על המסורת הליברלית, לא מזכיר פה שבית המשפט הוא זה שמונע, הוא זה שאוכף את שלטון החוק. המסורת הישראלית מדברת, או המסורת הישראלית של אהרון ברק, מדברת על זה שבתי המשפט ישמרו על שלטון החוק. הייק לא מזכיר את זה.
אנחנו צריכים להבין קצת עם מי הייק מתווכח פה. אז באמת הייק מתווכח עם דוקטרינה בפילוסופיה של המשפט, שנקראת פוזיטיביזם.
שהיא גרמנית, שזה כבר חברה הרעים, אלה שלא במסורת האנגלית.
נכון. עכשיו, עשו בה שימוש שלילי מאוד בתקופה של הנאצים, אבל דווקא המפתחים שלה, נניח הוגים כמו קלזן, דווקא היו סוג של ליברלים, כן? פשוט, הם שאלו את עצמם, אוקיי, השאלה שהפוזיטיביסט שואל את עצמו היא השאלה מהו מקור החוק. עכשיו, אם אתה שולל תפיסה של נניח חוק אלוהי או חוק טבעי, אז לכאורה התשובה שאתה תעניק תהיה, מקור החוק הוא המחוקק. בסדר? ונניח במציאות דמוקרטית, המחוקק הוא הרוב, ולכן התשובה לשאלה מה חוקי או מה לא, היא כל מה שהריבון יחליט שהוא חוקי. בסדר? יפה, עכשיו, אייק מן הסתם מאוד מאוד לא אהב את זה. הוא אמר, אף ליברל מעולם לא חשב, כן, שכל מה שהמחוקק החליט, יכול להיות חוקי, כן? ולמעשה, הוא הציע חלופה שלישית, כן? חלופה השלישית הזאת מורכבת, יש לה שני צדדים. צד אחד, זה באמת הדגש של אייק היה לסדר ספונטני. כלומר, איך שהאייק רואה ומבין חוק, כן? הוא מבין חוק כיצירה אנושית, אך לא מעשה של תכנון אנושי. כן, ולכן בהחלט יש לנו חוקים יבוא ויגיד הייק, שאף פרלמנט לא קיבל אותם, אלא הם סוג של התפתחו כחלק ממה שאפשר לכנות, כתנאי הכרחי לקיומה של ציוויליזציה אנושית בכלל, בסדר? אז חוקים, אני אגיד זה ככה, חוקים קדמו להתפלספות על חוקים. בסדר? זה דגש מאוד חשוב של הייק. ומצד שני, הייק יבוא ויגיד, השאלה מי הוא הריבון או מהו מקור החוק היא שאלה אחת, אבל השאלה השנייה שמעניינת אותי כליברל היא מהם המגבלות שאני יכול להציב על הריבון ולמעשה איזה חסמים וחוקים כן, יש בפני הריבון בנוגע לרצון שלו לתרגם את העדפה שלו לחוק. ולכן ליברלים תמיד ישימו דגש על ההגבלה ולא על מקור החוק. אז אף אחד אני היום לא מתווכח שהריבון הוא העם, והעם יכול וצריך לחוקק חוקים. השאלה היא, כן, איפה העם אסור שיהיה מסוגל לחוקק חוקים? עכשיו, הבחנה קלאסית, במסורת הליברלית, זה בין אותם תחומים שבהם נדרשת הכרעה קולקטיבית, לבין אותם תחומים שבהם הכרעה קולקטיבית אינה נדרשת. אני אביא דוגמה מאוד פשוטה. תחשוב שנייה על השאלה, האם לצאת מחר למלחמה או לא, או אילו חוקי הגירה אנחנו צריכים לנסח בישראל. זוהי לא שאלה פרטית, נכון? מדובר פה על קיבוץ של אנשים שחייב להכריע בסוגיה הזאת, וההכרעה בסוגיה הזאת היא תהיה בינארית. בסדר? כלומר, מי שיבחר הוא זה שיתווה את המדיניות שלנו פה. עכשיו, בוא נשווה את זה לשאלות, עם מי סגי צריך להתחתן, איפה סגי צריך לגור, באיזה מקצוע סגי צריך לעבוד. כל השאלות הללו הן לא סוגיה להכרעה קולקטיבית, אלא הן סוגיה להכרעה פרטית. ואם הרוב מקבל החלטות בסוגיות האלה, כן, הוא הופך להיות רוב דקעני, כלומר הוא חורג מהסמכות שלו, כן, אפילו שהוא הריבון, כאילו, נו אז מה שהעם היהודי הוא הריבון, כן? מי אמר שזה אומר שהוא יכול עכשיו להכתיב לי, כן, בסוגיות שהן באופן מובהק, כן, סוגיות של בחירה פרטית.
אז אפשר לומר אולי שביוון העתיקה, לא היה את עיקרון שלטון החוק במובן שאתה מדבר עליו, אני לא מדבר על תקופת אריסטו, אני יותר מדבר על תקופת סוקרטס. כי בתקופת סוקרטס נראה היה שמהנימוק של סוקרטס בדיאלוג פיידון וגם בקריטון, אם אני זוכר נכון, אז הוא אומר, בעצם זה שאני חי באתונה, אני מקבל את כל מה שהריבון באתונה יחליט. אני חייב לציית, זה בעצם החוק שאליו אני מחויב, לא משנה מה הוא יחליט מחר, גם הוא יחליט לשנות את כל האופי שלו מהקצה לקצה, מחר בבוקר, ולהיות מנוגד לכל העקרונות שדיברנו עליהם כרגע, אז סוקרטס אומר, זה מוצדק. והמסורת הזאת של שלטון החוק שעליה הייק מדבר, אני שוב הולך פה בעקבותיו של יורם חזוני, היא מסורת שאומרת, יש משהו מעל המחוקק. יש משהו, דרך כלל זאת גישה היהודית כמובן, שאומרת, המלך, דוד המלך, כפוף לתורה. ומה זה התורה? התורה זה לפי פרשנות הסנדרין, או לפי הפרשנות המסורתית שלה, אבל הרעיון הזה שבכלל יש משהו שהוא מעל המחוקק, וסליחה, שיש משהו שהוא מעל המחוקק, או מעל המלך, הוא רעיון יהודי, הוא לא רעיון יווני.
מעניין. אז אני רק אגיד שאייק בוודאות לא היה מסכים עם הנימוק של סוקרטס. שוב, מטבע הדברים, לכל יחיד, כן, יש מעט מאוד כוח ועוצמה ויכולת לשנות את המציאות, ולכן, שוב, מדינת ישראל באופן עקרוני יכולה להחליט מחר הרבה מאוד החלטות, שאני חושב שהן שערורייתיות, ולא צודקות, ולפעמים גם רעות, ואני גם אישית לא אהסס להפר את החוקים שלה, אם אני חושב שהחוק המדינתי מתנגש בצורה שהיא חסרת תקדים, נניח עם חוקי המוסר הכי בסיסיים. אני מקווה שכל אחד יעשה את זה. אחרת, שוב, אחרת אנחנו גולשים ממש לווריאציה מאוד מאוד רדיקלית ואגרסיבית של פוזיטיביזם משפטי, ששוב, באמת אי אפשר להגן עליו. אז אני אגיד ככה, וזה באמת חוזר לסוגיה של מהו תפקיד המדינה בתפיסת העולם הליברלי. וחשוב מאוד להבין את זה. ליברלים הם לא אנרכיסטים. אוקיי? מדינה קיימת היא חשובה, וחשוב שאת המדינה יוביל הריבון, שבמקרה הזה זה העם. אבל שוב, אם אתה ליברל קלאסי עקבי, שלטון הוא רק הכרחי. אין שום דבר הרואי, נשגב, יפה ומקודש בשלטון. שלטון הוא אמצעי למטרה. תפקיד השלטון הוא לאפשר לי, לך ולכל שאר, לא יודע, אנשים שמאזינים לנו, לחיות חיים מאושרים וחופשיים, כפי שאנחנו מבינים אותו. ברגע שהשלטון מפסיק להבין שהוא אמצעי למטרה, אלא הופך להיות פשוט כלי ציני, כן? בידיהם של מעטים.
כמו שאמרנו מקודם, שהוא נותן את הדין בפני אלוהים. התפיסה הזאת, זאת התפיסה שאנחנו נלחמים בה בעצם. אני ואתה, כל אחד מאיתנו, אחראי לחיים שלו, לתוצאות, להישגים, לילדים, לחינוך, לרווחה, לשכנינו. לא המדינה.
לא המדינה. שוב, המדינה צריכה, אנחנו צריכים להבטיח שהמדינה לא תפשע נגדנו, שהמדינה לא תקשה עלינו לעשות את מה שאנחנו רוצים לעשות.
שהמדינה תעניש פושעים כמו שצריך.
בדיוק. כלומר, למדינה יש תפקיד מאוד מאוד חשוב ביכולת שלנו להצליח ובלקחת אחריות על החיים שלנו. אבל ברגע שהמדינה מפסיקה להיות אותו שופט נטול פניות, כן? ומתחילה להיות שחקן פעיל בפני עצמה, כן? אז המדינה ברגע הזה היא הופכת להיות מקור לסכנה, כן? ולמשהו שאנחנו הולכים עכשיו להתחרות אחד בשני כדי להשיג עליו שליטה.
אז עד עכשיו, אם שמתם לב, זאת הייתה הקדמה לבעצם מהם העקרונות של שלטון החוק שאנחנו עליהם רוצים להתבסס. איך אני יכול מחר בבוקר לראות הצעת חוק ולשפוט אותה? אז אני כבר אגלה לכם את התשובה, לפני שנדון על כל פרט ופרט, יש בעצם שלושה מאפיינים של שלטון החוק או של חוק ראוי. אז דבר ראשון, איסור על חקיקה רטרואקטיבית, דבר שני, שהחוק יהיה מפורסם וגם ודאי וברור, נדבר על זה עוד הרבה. דרך אגב, הכללים האלה חלקם הגדול הם מרומא מ-12 הלוחות, והכלל השלישי זה שוויון בפני החוק, ואנחנו נדבר על כל הדברים האלה אחד-אחד לפי הסדר הבא. יש ציטוט בעמוד 200 שאני אקריב, והוא בעצם מדבר על הוודאיות של החוק, או על כמה החוק ברור. זה כמובן קשור מאוד לעבירת הפרת אמונים, העלבת עובד ציבור, וכל מיני עבירות שמנוסחות בצורה מאוד 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 לא ברורה, ולא ברור אם בעצם עברת עליהם או לא עברת עליהם, כי העבירה בעצמה מראש לא ברורה. לכן הייק יגיד, דרך אגב גם אהרון ברק אמר את זה לגבי הפרת אמונים, צריך למחוק את זה מספר החוקים, כי העבירה הזאת היא לא ברורה, ולכן היא מאפשרת להעמיד אנשים לדין בלי שהם יודעים בכלל שהם אמורים להיות מועמדים לדין. יש שיגידו תיק 4,000, יש שיגידו תיק 1,000, יש שיגידו דברים כאלה ואחרים, כי הם מתבססים על הפרת האמונים שהיא עבירה מאוד לא ברורה. ומי שרוצה להרחיב על הנושא, יש פסק דין שבס של בית המשפט העליון בדיון נוסף כנגד ראש לשכה של רבין שקראו לו שמעון שבס, והוא הורשע בעבירת הפרת אמונים, ובית המשפט העליון דן שם דיון מאוד מאוד מפורט ומעניין ופוקח עיניים לגבי העבירה הזאת שנקראת הפרת האמונים. מי שיקרא את זה בהקשר של נתניהו כמובן יהנה הנאה כפולה. ואני מצטט מעמוד 200: ודאי שהעיקרון הזה לא ימומש כורחו, עברית מוזרה, ודאי שהעיקרון הזה לא ימומש כרוחו. אם הסתפק החוק באמירה שכל המפר את ציוויו של פקיד כלשהו יענש בצורה מסוימת. אולם דומה שלעיתים קרובות, אפילו בארצות החופשיות ביותר, החוק מאפשר מעשה כפייה כאלה. מה שהייק אומר לנו זה שאם יהיה חוק שיגיד כל אדם שלא מציית לפקיד הזה והזה או לשוטר הזה והזה, הוא מפר את החוק ולכן דינו מאסר, זה חוק לא ראוי. אז איך מנסחים חוקים בצורה אחרת, או נשאל את זה בצורה אחרת, איך אני דואג לזה שהאוכלוסייה הכללית תקשיב לשוטרים, אם לא יהיה חוק שאומר צריך להקשיב לשוטרים?
אז אני לא חושב שיש להייק בעיה עם לוודא, כן, ששוטרים או כל פקידי ציבור אחרים יוכלו לבצע את העבודה שלהם בצורה הכי טובה שאפשר, כפי שהחוק מגדיר את הסמכויות שלהם. מה שהייק מאוד מאוד רוצה שהחוק יעשה, זה שהוא יהיה ספציפי וברור בנוגע למה אסור לך לעשות. אוקיי, עכשיו, כמובן, תמיד יהיה מקום לפרשנות. אז נניח, החוק יכול לבוא ולהגיד, אסור לך להפריע לשוטר, ואז עולה השאלה, אוקיי, מה זה להפריע לשוטר במילוי תפקידו, נכון? עכשיו, אף חוק לא יכול לרד, לא יכול לרדת לרמת רזולוציה שכזאת, מסיבה מאוד, מאוד פשוטה, כן? שאף חוק לא יכול לצפות נסיבות עתידיות מסוימות, כן? ולכן, זה למה יש לנו גם שופטים, כן? שאפילו שיקול דעת, האם מדובר פה באיזה משהו שהוא סביר ועולה עם הכוונה, עם הכוונה של מחוקק. אבל שוב, מה שחשוב להייק, זה באמת שהחוק לא יהיה שרירותי. כלומר, שאי אפשר יהיה לעשות כל שימוש, כל אחד רוצה באיזושהי לשון מאוד מאוד מעורפלת של החוק, כן, כדי, לא יודע, להתנקם באנשים שונים ומשונים על סתם מעשים שהם לא אוהבים. וזה כמובן אתגר מאוד 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 גדול, איך לעשות את זה. אבל שוב, אני תמיד אוהב להגביל את זה באמת למשחק כדורגל. אתה חושב על החוקים של משחק כדורגל. הם יציבים, הם ודאים, אתה יודע מה מותר ומה אסור לך לעשות, ושים לב לעוד נקודה, הם משתנים, אבל הם משתנים לאט. נכון? אז יש לך...
יש אולטרה שמרנות. אפילו ההכנסה של המצלמות, זה רק אמצעי לאכיפת החוקים, וואי וואי, עד שזה נכנס.
כן, בדיוק. אז גם יש לך שינוי אבולוציוני מסוים. ברור שהמציאות האנושית היא יותר מורכבת ממשחק כדורגל, כן? כי בסוף, כשנדבר על משחק כדורגל, אתה יכול לכאורה לצפות, כן? את כל האפשרויות השערורייתיות שיכולות לעלות. אבל שוב, האתגר שלנו הוא באמת לא לנסות לפרוט אחד לאחד כל תקלה שאנחנו יכולים לעלות עליה, אלא באמת ליצור מסגרת מסוימת של ביטחון וודאות. שוב, אם ניקח למשל את השדה הכלכלי, כן, שם זה מאוד מאוד חשוב, כן? שם מאוד מאוד חשובה הוודאות הזאת. אגב, אני אביא דוגמה מאצלנו, אז הממשלה האחרונה, נניח, היא הסירה לא מעט חסמי יבוא. ואז נשאלת השאלה, אוקיי, למה אנחנו לא רואים שחקנים חדשים שנכנסים? והתשובה היא שבין היתר, הרבה מאוד שחקנים לא בטוחים עד כמה הרפורמה הזאת תהיה יציבה או לא.
אולי זה כי יבוא לא מוריד מחירים. נכון? אולי, לא, אני
Don't go there.
אני מהדהד פה אנשים בטוויטר שרבים איתך.
זהו, אז יבוא לא רק שהוא מוריד מחירים, כן, הוא מגדיל את מגוון הסחורות, והוא מביא לנו גם שלל שיפורים ושינויים, שלאו דווקא מגולמים במחירים, אבל נשים את זה בצד. אוקיי, אז הרבה מאוד יבואנים והרבה מאוד פירמות, כן, שלא בטוחות שהחוק יישאר על כנו, כן? או שאני יכול לסמוך על החוקק הישראלי, שלצורך העניין הוא ימשיך לטפל נניח בתקנות של החי והצומח. ולכן, יש לך פה דוגמה מאוד מאוד יפה בעיניי, שגם אם אתה מבטל חוקים מסוימים, או חסמים מסוימים, בגלל שהמסגרת החוקית היא לא מספיק ודאית, היא ציבה וברורה, שחקנים שיודעים שהם עלולים לשלם פרמיה מסוימת על טעות בשיקול דעת בכל מה שנוגע לסיכון, כן? עדיין עומדים על הקווים ומחכים לראות מה יקרה.
לכן אני ואתה לא פותחים חברה ליבוא שוקולד או ליבוא תמרוקים, כי אנחנו חוששים מזה שכשם שמחוקק בממשלת לפיד בנט יתעשת, או יותר נכון, ליברמן, כשם שליברמן יתעשת ופתח מלא דברים והפך את מדינת ישראל הרבה יותר חופשית מהבחינה הזאת, ככה יכול להיות שפתאום הפרוטקציוניזם החרדי, או פרוטקציוניזם של שס, או של ציונות דתית, או של ליכודניקים שקשורים להסדרות בעבותות של ברזל, ישנו את זה. ואנחנו מפחדים. לכן, אם נהיה עם ודאות, אני ואתה נפתח חברת תמרוקים, בעזרת השם. אז זה דבר הראשון. פרסום וודאות, וראינו כמה הדבר הזה חשוב ליציבות כלכלית, וגם לפתיחה של חברות, ולהשקעה של הון, כי אנשים לא אוהבים לסכן את הכסף שלהם. הדבר השני, זה איסור על חקיקה רטרואקטיבית, ואני מזהיר מראש, העקרונות 1, 2 ו-3 קשורים זה לזה, וקשה מאוד להסביר אחד מבלי להסביר את השניים האחרים. מה זה אומר איסור על חקיקה רטרואקטיבית? אומרנו הייק, שחוקים כגון אלה צריכים להיות תמיד בעלי תוקף לעתיד, לעולם לא בעלי תוקף רטרואקטיבי. אני אגיד עכשיו רגע בעיה מאוד גדולה שיש לנו עם חקיקה באופן כללי, ופסיקה של בתי המשפט באופן פרטני. כל חקיקה של בית המשפט, במיוחד כשהיא נעשית אחרי 10 שנים ו-20 שנה, שזה לפעמים מצב בבתי המשפט שלנו, שמשפטים מתארכים כל כך הרבה שנים, ומרשיעים מישהו על מעשה שהוא עשה בשנת 2000, כשלי הייתה בר מצווה, וכל פסק דין באיזשהו מקום של בית משפט, שהוא תקדימי או חצי תקדימי, הוא בעצם מהווה סוג של חקיקה, אבל חקיקה שחלה על שנת 2000, לא חקיקה שחלה רק על שנת 2022. היא בעצם משנה את המצב החוקי משנת 2000 ואילך. וזאת בעיה של כל פסיקה. אם זה המצב, אז יש לנו סכנה לא רק של חקיקה רטרואקטיבית, אלא גם סכנה כפולה של אקטיביזם שיפוטי, או של חוסר צפיות שיפוטית כזאת או אחרת. בעצם יגיד לנו אייק, שהבעיה של ודאיות, של צפיות, כלומר לדעת מה, מה, מה החוק אומר, והבעיה של חקיקה רטרואקטיבית היא מאוד קשורות אחת לשנייה, כי אם החוק לא ברור, או אם בתי משפט מאוד רוצים לעשות צדק, ופחות רוצים לעשות דין, אז הם מחוקקים רטרואקטיבית. אני אתן דוגמה שתסביר. אם עבירת הפרת האמונים מעולם לא כללה, לדעת הצופה הסביר, לדעת עורך הדין הסביר, בדבר שנקרא סיקור עועד, אז ברגע שבתי המשפט בשנת 2030 ירשו את נתניהו, אז מה שיקרה זה שהם ירשו אותו על סמך חוק שהם יצרו בשנת 2030. לא על סמך חוק שהיה קיים ב-2022 או ב-2015, בהם המעשים האלה בוצעו. וזה מהווה בעיה מאוד קשה גם לפוליטיקאים, אבל גם לאנשים פרטיים, לדעת מה החוק, לדעת האם לדבר עם עיתונאי זה דבר טוב, זה דבר לא טוב, זה דבר מותר, זה דבר חוקי או לא חוקי. ולכן, כשבית משפט עושה הרשאה או מרשיע, במיוחד הרשאות, במיוחד במשפט הפלילי, על דברים שנעשו בעבר ועושה תקדימים, הוא בעצם מבצע חקיקה רטרואקטיבית.
אני קצת אאתגר אותך, ואני אצביע על זה ש... נצא שנייה מהזירה הישראלית, אבל נצא שנייה באמת על המשפט המקובל, אז איך המשפט המקובל מתפתח? הוא מתפתח באמצעות תקדימים. עכשיו, מה זה למעשה תקדים? תקדים זה כששני צדדים באים לשופט ואומרים לו, אנחנו מבינים באופן שונה את לשון החוק, סביב סוגיה מסוימת.
בין מתוך פוזיציה, בין לא מתוך פוזיציה.
כן, משהו, יש לך סכסוך בין צד א' וצד ב', כל צד מבין באופן שונה את לשון החוק, בדיוק מהסיבה, כן, שהחוק לא יכול לפרט ולצפות את כל הקונפליקטים העתידיים שיכולים להיות, ואז הדברים מגיעים לבית המשפט. ואז בית המשפט צריך לפסוק, כן? איך אני, זאת אומרת, מה הפתרון שלי לקונפליקט הזה? והיות והפסקה היא מחייבת וגם מהווה סוג של קרש קפיצה לפסיקות עתידיות, אז מתפתחים לך לפעמים תקדימים. והתקדימים האלה, אז אפשר לראות בהם כמשהו מאוד מאוד שלילי, נכון? כלומר, משהו שמשנים לפעמים ב-180 מעלות את המציאות, כמה שמחדירים אי ודאות למערכת, נכון. מצד שני, אתה חייב תקדימים כי המציאות עצמה משתנה. כן, ולפעמים עולים לך אתגרים שלא עלו לך פעם. אז נניח, הייק הרבה יותר אהב התקדמות מאוד מאוד סולידית, כן, של תקדימים משפטיים על פני ניסיון של המחוקק לבוא ולהגדיר מראש סוג של מהאולימפוס האם פוליטיקאי יכול לדבר עם עיתונאי ובאיזה תנאים וכל מיני כאלה, כן? זאת אומרת, משהו שלפי דעתו היה בלתי אפשר.
כן, אבל במקרה שהחקיקה עושה את זה, אז היא עושה את זה באופן פרוספקטיבי. נגיד שיש לנו שחיתות כזאת או אחרת, או משהו שנראה לנו כשחיתות, משהו שנראה לנו כדבר, בוא נקרא לזה באופן מוסרי, לא ראוי, שפוליטיקאים מדברים עם עיתונאים ומקבלים סיקור עד, וכנגד זה שוב מדברים עם עיתונאים ושוב מקבלים סיקור עד, ובעצם שני הצדדים מרוויחים, גם העיתונאי וגם הפוליטיקאי, אבל כל הציבור מפסיד מהדברים האלה. אם המחוקק יעשה את זה, אז אותם מעשים לא מוסרים שנעשו בשנת 2015, לא יהיו פליליים, כי החוק עבר רק בשנת 2022. אבל אם בתי המשפט יעשו את זה, ויעשו תקדים על שנת 2015, והפסיקה תהיה בשנת 2022, אז יש פה בעצם סוג של חקיקה רטרואקטיבית. כי אני אתן דוגמה מהמשפט של קצה, והנשיא שלנו שהורשע באונס, בדקו האם הוא אנס, לא על פי החוק של שנת, לא יודע, 2010, מתי שהוא הורשע, אלא בדקו האם הוא אנס על סמך החוק שהיה קיים בשנה שבה הוא הורשע. ובשנה הזאת, האונס, עבירת האונס בישראל הייתה מוגדרת כלא סתם בכוח, אלא תוך שימוש באלימות. זאת אומרת, זה לא אונס תוך אי התנגדות של האישה, אלא אונס תוך כדי ממש שיש פה מאבק אלים, בוקסים, אחיזה בכוח חזק, לא זה משהו שהוא מין ברור שזה לא סקס לגיטימי, ברור שהיא לא אמרה לך כן, אבל ברור שהיא גם לא עושה שום דבר, היא פסיבית לגמרי. זאת אומרת, שפטו את קצב על פי עקרונות שלטון החוק. אמנם הם פגעו בעיקרון אולי השלישי, נדבר על זה עוד בהמשך, אבל שפטו אותו על סמך החוק שהיה קיים בעת ביצוע המעשה. כל פסיקה של בית משפט, במיוחד בית משפט אקטיביסטי, במיוחד בית משפט, שאין בו המון ודאות משפטית כמו בבתי משפט בישראל, על זה דיברנו בפרקים הקודמים כבר, הוא בית משפט שבהכרח מחוקק חקיקה רטרואקטיבית. ומכאן אנחנו עוברים לאלמנט השלישי, שהוא אלמנט השוויון. אלמנט השוויון, אנחנו כמובן יכולים מאוד מאוד לראות אותו בצורה חזקה. סליחה שאני כל פעם עלית משפטי נתניהו, פשוט נראה לזה את הדוגמה הכי ברורה ושהכי בכותרות, זה לא איזושהי מתוך זה שזה הדוגמה אולי הכי טובה. אבל אפשר לראות במשפטי נתניהו, בתיקים 1000, 2000, 3000 ו-4000, שבאיזשהו מקום, לפי העדויות לפחות שנחשפות היום, חיפשו את נתניהו. אמרו לכל מיני אנשים שעשו לדעת הפרקליטות, אמרו להם בחדרי החקירות, אתם עשיתם דברים הרבה יותר גרועים מנתניהו, אבל אנחנו רוצים את הראש דווקא שלו, כי הוא ראש המערכת. חשוב לנו להרשיע אותו, וכולכם תהיו עדי מדינה. בעצם אנחנו מאפשרים לנגיד 20-30 אנשים לחמוק מהעונש, ולהיות עדי מדינה. העיקר שנתפוס איזה מישהו אחד, או נגיד לגבי תיק 1000, סליחה, נגיד לגבי תיק 2000, שזה התיק שקשור לידיעות אחרונות, ולא לסיקור האוהד, אלא יותר לשיח המושחת שבמרכאות כפולות היה שם בין נוני מוזס לבין נתניהו. הדיל שנוני מוזס נתן לנתניהו של בוא תאסור על חוק ישראל היום, תאסור על הפצת עיתון ישראל היום בחינם, הוא דיל שנרקם גם עם איתן קבל, ודיל שנרקם גם עם אלת שקד. אלת שקד ואיתן קבל, בניגוד לנתניהו, הם הסכימו לעסקה הזאת, לפחות לפי מקורות שאני שמעתי. ואילו נתניהו בסך הכל אמר לו, משך אותו בלשון, ולא הסכים לזה. מה בעצם עשו הפרקליטות? אמרו, לא, כנגד איתן קבל אנחנו לא מגישים כתב אישום, כי הוא לא מספיק גדול, כי הוא לא מספיק בראש הפירמידה. אבל כנגד נתניהו, ברור שאנחנו עושים את זה, כי הוא ראש הפירמידה, ובעצם המערכת שלנו אמורה להתמקד דווקא בראשי הפירמידה, ולא אמורה להתמקד בהפרות חוק כשלעצמן, וזה מה ששומעים הרבה מאוד מהשמאל בימינו, והייק מתנגד, אומר, לא יכול להיות. העיקרון השלישי של שלטון החוק זה שוויון, שוויון בפני החוק. אם בעל מכולת עשה איזושהי עבירה, ואם ראש ממשלה עשה עבירה, צריך להשקיע את אותם משאבי אכיפה ולהרשיע את שניהם. היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
אז אני חלק את זה לשתיים. אז כאמירה עקרונית, כן. כאמירה עקרונית, צריך להיות חוק אחד לגבי כולם. אבל אם שנייה נחבוש את הכובע של אייק הכלכלן, כן, אז כמובן שזה פשוט לא, כמובן שבכל מה שנוגע לאכיפת החוק, כן, ברור שאתה לא יכול לאכוף את החוק באופן שווה לכולם, מה שיוצא הרבה מאוד בעייתיות, אבל אני רוצה שנייה להסביר למה. אוקיי, אכיפה מצריכה משאבים, וכמו שאנחנו יודעים, משאבים נמצאים בצמצום, יש להם שימושים חלופיים. ולכן אם אתה עומד בראש מחלקת, נניח, התביעה במשטרה, ויש לך X כמות של כוח אדם ו-Y כמות של זמן, ואתה יודע שיש המון המון מושחתים שם בחוץ, אתה צריך להחליט, אוקיי, אחר איזה מושחת אני הולך עכשיו לרדוף. בסדר? מה שמצופה ממך אבל, זה באמת לרדוף אחר אותו מושחת, שלפי דעתך מסב את מרב הנזק לציבור. בסדר? וזה מצד אחד, מצד אחד, ומצד שני, לא לשכוח כמובן שאם רק יתאפשר לך, או, 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 או ככל שיתאפשר לך, אתה צריך לתת את דעתך גם לשאר הסוגיות. בסדר? אז זה נכון שמבחינה עקרונית ופורמלית, אסור לנו שהחוק יפלה בין אנשים. בסדר? אסור לגנוב, זה נכון גם לגבי ראש הממשלה, ונכון גם לגבי האזרח הקטן. אבל לנוכח מציאות של המון 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 גנבים ומשאבים מוגבלים, יש פה שאלה פרקטית מסוימת, כן? שהיא לא קשורה, האייק לא מביא לך פה תשובה עליה, כן? אבל אנחנו יכולים להבין את זה, כן? יש לך פה שאלה מאוד פרקטית, כן? כנגד איזה גנבים אני הולך? וברור שזה יהיה מאוד מאוד אבסורדי אם המשטרה תקצה את המשאבים שלה לטפל באיזשהו ילד שגונב עם מכולת, עד כמה שזה מגונה, כן? לעומת מה שצריכה לעשות זה להקצות את המשאבים שלו לטפל בארגוני פשיעה, כן? שיטתיים.
אז מה זאת אומרת שלטון החוק ושוויון? איך הם קשורים אחד לשני? למה זה כן תנאי? כי עד עכשיו אמרת, בוא נחדד, בוא נבהיר שכשמדובר על דברים שיש להם משמעות כלכלית, כמו משאבי אכיפה, כמות החוקרים שיש במשטרה, אז צריך להחליט באמת באיזה תיקים לשלוח את החוקרים האלה. נגיד, בתיקי נתניהו, מה שנעשה זה, נשלחו מאות חוקרים והושקעו כנראה עשרות מיליוני שקלים, כנגד בן אדם אחד, בעוד היה אפשר, אולי לפי הייק, להגיד, אוקיי, אפשר כמובן, אם יש לנו איזושהי דוגמנית, כמו בר רפאלי, ואנחנו ברשות המיסים, יש לנו רק 20 חוקרים, אז נשלח את 20 חוקרים האלה, את כולם, נגד בר רפאלי, נסגור את התיק הזה, ואז נרתיע הרבה מאוד אנשים. זה דרך אגב מה שהם עושים. הם ניגשים לסלבריטיז, אומרים, אוקיי, אבל עבדתם במזומן, קיבלתם עטבות, נגיד בר רפאלי, אם אני זוכר נכון, סליחה, אמא שלה, קיבלה כל מיני מכוניות ודברים כאלה, כשווה כסף על פרסומים כאלה ואחרים באינסטגרם, או דברים שהיא עשתה. והיא אמרה שזה מתנות, ורשות המיסים אמרה לה, לא, זה שכר. אז ברור שהייק היה מסכים שאולי באמת ילכו על הראש של כמה סלבריטיז וירשו אותם בגלל שזה יותר יעיל, אפילו ששלחנו את כל החוקרים לסלבריטיז ולא השארנו כמעט חוקרים לאנשים פשוטים. כי רצינו ליצור הרתעה, אבל מה זה כן התנאי הזה של השוויון? איך כן היית מנסה להסביר אותו?
תחשוב שאם אני מחר בכנסת ואני מעביר חוק שבא ואומר שרק תושבי הדרום נדרשים לשלם מס. בסדר? למה? כי לא יודע, תושבי הדרום הצביעו עבורי. סליחה, הצביעו עבור היריבים שלי. ואני יודע שכל האלקטורט שלי מרוכז בצפון ובמרכז הארץ, ואני רוצה להטיב איתם. בסדר, עכשיו, ברור שיש פה, מצד אחד, שוב, אם אתה מחזיק בתפיסה של פוזיטיביזם משפטי שדיברנו עליה, נכון? מה זה חוק? אני יכול להעביר את זה חוק, כלומר הריבון או מי שמאוחז בכוח השלטון יכול להעביר את זה כחוק, אבל ברור שהוא מפר עיקרון מאוד בסיסי של שוויון לפני החוק, כן? במקרה הזה שוויון, שוויון שבא ואומר שאם אתה מטיל עלות, עלות על אנשים מסוימים, העלות הזאת צריכה להיות שוויונית. אגב, לאנשים זה מאוד מאוד ברור למה הדבר הזה הוא, הוא מופרך או לא צודק. עכשיו, אבל בוא אני אביא לך דוגמה, כן? במקום מס בכסף, אני מחליט שאני ממסה בשירות צבאי, כן? רק סקטור מסוים מהציבור, ואני פותר סקטור אחר מהציבור.
נשמע הזוי.
נכון? אז, ואגב, אם נחשוב על זה, נכון, מה בית המשפט עושה עם חוק הגיוס כל הזמן? נכון? בית המשפט לא מקבל אותו. למה? כי הוא לא עומד בקריטריון האיקיאני לצורך העניין של שוויון בפני החוק. כן? וזה מאוד מאוד יפה לראות את כל הפליק-פלקים של המדינה, כל פעם כשהיא עונה לבית המשפט. אבל יש לך פה מקרה שהוא מאוד מאוד מובהק, כן, לסוג של הפרה של שוויון בפני החוק. במקרה הזה אתה מטיל עלות לא שוויונית על אנשים שונים.
אוקיי, זאת באמת דוגמה הרבה יותר ברורה. והייק אומר שיש איזשהו שיטות משפט, הוא קורא להם הפוזיטיביזם, ההיסטוריציזם, אסכולת המשפט החופשי, אסכולת משפט האינטרס, שהם האסכולות שבעצם פגמו באידיאל הזה של שלטון החוק. אתה יכול אולי לקחת איזושהי תנועה, אולי את כולן, ולנסות להסביר לנו מה היו המגמות שהם הובילו, שפגעו באידיאל הזה שעליו דיברנו בפרק הזה?
כן, אז למעשה לפוזיטיביזם דיברנו, כן?
שכל מה שהמחוקק מחליט הוא שלטון החוק.
כן. היסטוריציזם זה, שוב, תפיסה לפיה שלטון החוק הוא תוצר של תהליכי עומק היסטוריים עמוקים, ולכן אסור לשנות אותם או לפגוע בהם, ולכן אם יתפתחו לך גם הסדרים שהם נניח לא כלליים, לא שוויוניים וכל מיני כאלה, אז אוקיי, אנחנו צריכים לקוט קידה, כן? לכבוד...
כאילו איך יכול להיות שב-2022 עדיין יש עניים, ולכן בשביל להימנע מה... עוני שיש במדינת ישראל ב-2022, כן, אנחנו נפגע גם בכל מיני מסורות שהשתרשו, כי אולי בעצם הם גרמו לעניים.
כן, כן.
זה בעצם פגיעה בעיקרון שלטון החוק.
כן, אז שוב, הייק, יש לו היבט היסטוריציסטי מצד אחד מאוד מאוד מובהק, שדיברנו עליו, אבל מצד שני, הוא לא יכול להיות דפיניטיבי, והוא גם לא יכול, הבעיה בכל טיעון היסטוריציסטי, זה הבנצ'מרק הנורמטיבי. זו גם הבעיה נניח של אדמונד ברק, נכון, שהוא מבקר את המהפכה הצרפתית. הוא אומר, אתם פוגעים במסורות ש...
אם משהו היה קיים, הוא כנראה טוב.
בדיוק. ועכשיו, זה טעון הוכחה, מה שנקרא, כן? כאילו, אתה צריך להסביר ולהוכיח שהקיים הוא גם הטוב, או הקיים הוא גם האופטימלי, וכל מיני כאלה. וברק, בעיניי, הוא מבין את זה, כן? ולכן הוא
מכניס... הוא תפספר, והוא לא רק אומר, מה שהיה קיים הוא אופטימלי.
בדיוק, בדיוק. הוא אומר, אני מבין שמה שקיים הוא לא אופטימלי, ואני רוצה שאתם תלכו למודל האנגלי, והדרך לעשות את זה היא בצורה דרגתית, וכל מיני כאלה, כן? ושוב, זה יוצא הרבה מאוד בעיות לברק, אבל אולי נוכל לדבר על זה אחרי זה. שוב, מה שמעניין בכל הקטע הזה, כדי לא להלאות, זה באמת ששימו לב וחייק, שוב, הוא כלכלן, כלכלן, כן? שימו לב וחייק הופך להיות בקי בסוגיות של תורת המשפט, כי הוא מבין שתנאי להגשמה או תנאי לפעולת תקינה של מנגנון שוק זה דוקטרינות משפטיות נכונות והבנה נכונה של שלטון החוק. ולכן יש קשר הדוק בין, נניח, המאמר של לייק, השימוש בידע בחברה, שעכשיו תרגמנו אותו בשילוח, כן? מצד אחד, ומצד שני, חוקת החירות. כי אתה יכול לעשות שימוש בידע, אתה יכול לעשות שימוש בידע בחברה, ואתה יכול לנצל את כל מה שהשוק יכול להביא לך, רק אם אתה באמת פועל תחת מסגרת חוקתית שהיא מאוד מטיבה. וככל שתחרסם בחוקת החירות, ככה אתה גם תחרסם בפעילות הספונטנית של השוק, ואתה תגיע לתוצאות פחות אופטימליות מבחינה כלכלית וחברתית.
אז בפרק הזה דיברנו על שלטון החוק, בפרק הבא אנחנו נדבר כיצד מדינת הרווחה פוגעת בחירות, היא גם פוגעת כמובן בשלטון החוק, בהרבה מאוד דרכים. בפרק הבא אנחנו נדבר על כמה סוגיות, על ביטוח לאומי, איגודים מקצועיים, מיסוי פרוגרסיבי, בנק ישראל ומדיניות מוניטרית, תכנון עירוני, חקלאות, חינוך, כל הסוגיות הפיקנטיות. אז תישארו איתנו לפרק הבא, הרביעי והאחרון בסדרה על שלטון החוק. תודה רבה, סגי.
תודה רבה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.